אומר רש"י, הועיל, מה זה המילה הועיל? הועיל בטובו כאילו או משהו כזה? לא, אומר רש"י, הכוונה הועיל התחיל, כמו איננה הועלתי, התחלתי, כן? אז הוא אומר, כאן התחיל לבאר. מה זה לבאר? קיבל את התורה לפני זה. למה דווקא כאן באר? אומר רש"י, באר את התורה בשבעים לשון, פרשה להם בשבעים לשון. כן? באר זה גם מלשון באר, פשוטו כמשמעו. מבאר אנחנו שואבים מים ומשקים את הצון. אז צריך לדעת למה התורה תורגמה, גם היום דרך אגב, התורה בשבעים לשון, היום כל העולם, בעצם הספר התנ"ך, אני חושב שזה הספר הכי מתורגם שקיים בתרבות האנושית. איזה שפה לא? סינית, יפנית, אני יודע. כמעט כל שפה יש, אולי כל שפה, אני לא יודע. יש שפה, כן. התורה היא ניתנה לעם ישראל, זה האמת. אבל עם ישראל הוא מבחינת באר. שממנו העם ישראל משפיע על כל האנושות, השפעה על כל האנושות. אז זה, הוא באר אותה בשבעים לשון, פרשה להם, על מנת ש... כן, כנגד 70 אומות העולם, כן. לא שהם קיבלו את התורה, אלא דרכנו הם מושפעים מהתורה, כן. זה הבאר הזה, כן. התורה היא לא רק שייכת לנו, אלא היא המטרה שלה להביא אור לכל העולם. כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, זה אמירה של הנביא ישעיהו באחרית הימים. באחרית הימים, כן, מלא דעה את השם. כמיים לים החסים. לכן באר אותה בשבעים, שבעים לשם. אני אזכר, פעם היה כאן יפני אחד שרצה להתגייר. אחד יפני, הוא צעיר. הוא לא ידע אנגלית, הוא לא ידע עברית, הוא ידע רק יפנית. אני יודע, לא יודע יפנית, איך הוא ידבר איתי? איך ננהלה? הוא בא אליי, הוא היה, היה לו תנ"ך. ביפנית, ועל יד זה היה לו תרגום בעברית. זאת אומרת, היה לו תנ"ך עברי, סליחה, ועל יד זה היה פירוש במילים ביפנית. אז מה הוא היה עושה? היה לוקח את ה... רוצה לכתוב, כתב לי מכתב, דיברנו כאילו במכתבים. אז הוא היה כותב לי מכתב, אז היה אומר, הוא לוקח את התנ"ך ביפנית, מחפש את המילה בעברית. ככה, אז הוא כתב לי, אומר שהוא רוצה להתגייר, הוא אומר, אם תקבלו אותי, בסדר. ככה, אם לא, אני רוצה להיות העבד של עם ישראל, של אלוקים, כי אתם עם שאלוקים בחר אותו, אני רוצה להיות העבד של בשפה של התנ"ך. בסוף הוא לא התגייר, כי... הוא בא לכאן זמן קצוב, הוא לא הספיק, לא ללמוד עברית, הוא לא מזמן מספיק תורה. היה נאלץ לחזור ליפן. אבל נזכרתי, 70 לשון, הנה.
למה הוא נאלץ?
כי אבא, הוא היה בחור בערך ב-20 וכמה. הוא היה במקצוע שלו, היה ההנדסאי. ואבא שלו היה מאוד עשיר אמנם, אבל הוא שלח אותו, אבל הוא רצה להתגייר. אז אבא שלו אמר, נותן לך $10,000. תיסע לארץ ישראל. אם ב-$10,000 האלה תספיק בזמן של, כשיש לך את זה, להתגייר טוב, אם לא, אתה חוזר הביתה, והם מאוד ממושמעים. לא הייתה לו ברירה. הגיע לסוף התקציב והזמן. חזר הביתה. לא, אולי כבר אחר כך הוא חזר, אני לא יודע, אבל בכל זאת, זה מה שהיה. יש לה הרבה שנים, אדם.
אבל משה זה דיבר רק ליהודים.
כן, באר, נכון.
אבל הם...
אבל מה, הוא באר את זה... הוא באר את זה ליהודים, כן, אבל זה משהו, הוא באר את זה ב-70 לשון. למה הוא באר את זה ב-70 לשון? זאת אומרת, אומר ליהודים, איזה שפה? צרפתית! כל השפה, הוא ביאר את הדבר הזה, ביאר זה לפרש את הדבר הזה. המטרה היא, כן, להדביר, התורה זה בהמשך של אברהם אבינו. אברהם אבינו אב המון גויים, להשפיע על העולם. באמת הרמב״ם אומר למה הקדוש ברוך הוא הביא את הנצרות ואת האסלאם לעולם, הרי נגד היהדות, נגד התורה, נגד הכל. אז הוא אומר דבר מעניין, הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, הוא אומר ש העולם, האנושות, לא הייתה בשלה לקבל את הערכים של התורה, את דברי התורה, לא הייתה, לא היה בשולים, בתורה כתוב לא תגנוב ולא תרצח ולא ולא, לא היו מסוגלים לעמוד בזה. אז הוא מסובב הסיבות, סידר ככה, שהתורה של היהודים הופצה בצורה עקיפה, דרך הנצרות ודרך האסלאם. היום זה נחלת רוב האנושות. התנ"ך כבר הם לומדים את זה, הם מכירים את הדבר. אבל לעתיד לבוא, אומר הרמב״ם, אומות העולם יפתחו את העיניים ויבינו שגם אותו האיש, זה הכל שקר וכזב, וגם מוחמד, הכל שקר וכזב, אבל מה שישאר להם ביד זה התנ"ך, הערכים של התנ"ך. זאת אומרת, המגמה הזאת של 70 סעיפים לשון, שזה יהיה נחלת האנושות, מתקיים היום בפועל הדבר הזה, בלי שאנחנו נכוון את זה. אלא הם בעצם הנוצרים והמוסלמים, שואבים, כל אחד לוקח, הם מזייפים, הם משקרים, כל זה, אבל בסך הכל, בשורה התחתונה, היום התנ"ך זה היצירה הרוחנית והתרבותית הכי משפיעה במין האנושי. אי אפשר להכחיש את העובדה.
אני כתבו באותו זמן, כמו מתי מה שדיבר, הם כתבו יהודים, או רק זכרו?
אז זה אני לא יודע, אני לא הייתי בדיוק באותו רגע שזה היה. האם כתבו או רק דיבור, זאת אומרת, מבחינת דיבור. הרעיון הוא שהתורה צריכה משפיע כבר אז, אבל תשפיע גם לעתיד לבוא על כל האנושות כולה, אבל דרך עם ישראל, דרך הצינור הזה שנקרא עם ישראל, דרך המרכז הזה שנקרא עם ישראל. טוב, אנחנו בתענית פרק ב' משנה ו'. כן.
משנה ו'?
כן. שלוש תעניות הראשונות, אנשי משמר מתענין ולא משלמין, ואנשי בית אב לא היו מתענים כלל. צריך להבין מה זה אנשי משמר ומה זה אנשי בית אב. הוא מסביר כאן את המבוא. הכהנים היו נחלקים ל-24 משמרות, וכל שבוע היה עובד במקדש משמר אחד. כל משמר נחלק ל-6 בתי אבות לפי 6 ימי השבוע. בכל יום היה עובד בית אב אחד אחר, ובשבת היה עובד כל המשמר ביחד. יש כותבים שהמשמר נחלק ל-7 בתי אבות כמניין ימי השבוע, וכל בית אב היה עובד ביומו. שתי שיטות. בכל מקום משנתנו בא ללמד שלגבי אנשי משמר ואנשי בית אב הקלו חכמים בעניין התעניות הראשונות, הואיל והם היו עסוקים בעבודת המקדש, כמו שגם היו אומרים ש התענית, מי שעוסק בקודש, בעימות תורה וזה, שלא היה הרבה בתעניות ולא זה, למה? זה פוגם במלאכת שמיים. אותו דבר לגבי בית המקדש. בית המקדש במקום מרכזי, זה עבודה, זה לא עניין פרטי. שם הכהנים, אם הם נחלשים כתוצאה מהתעניות, אז איך אומרים? אמרו להם, אל תתאמצו יותר מדי מבחינת התענית, שמה תפגמו בעבודתכם בבית המקדש. זה המשנה. שלוש תעניות הראשונות שגברו חיים על הציבור, כמו שלמדנו, אנשי משמר של אותו שבוע נטענים בתעניות אלה ולא משלימים את התענית עד הערב, שמה תכבד העבודה לאנשי בית אב של אותו היום, והצטרכו אנשי המשמר לבוא לסייע להם. ואם יטענו כל היום, לא יהיה להם כוח לעבוד. זאת אומרת, אנשי בית אב היו עובדים. עבודה קשה, להביא כל הזמן קורבנות, שוחות דם, עובדים. מישהו, לא, אתם לא הייתם אף פעם כנראה בעבודה. עבודה מפרכת, מבוקר, מלפני עלות השחר. ועד הערב, כל הזמן היו עובדים לרגל המפסיקים. לפעמים היו מתעייפים, אז היו מביאים תגבור מאנשי המשמר, מאותה משמר שזה. היו אומרים, זהו, חבר'ה, בואו תעזרו לנו כאן, היו צריכים להרים פרה על המזבח, זה לא דבר פשוט. בואו תעזרו, חלקי פרה, בואו תעזרו. אז זה, אומרים, כן, אז אנשי משמר הם לא עובדים בדרך כלל, אנשי ביתם עובדים, אבל הם צריכים להיות מוכנים לעזור. לכן, אם הם לא רוצים להשלים את התענית, הם יכולים גם לא להשלים את התענית. ואנשי ביתם, הכהנים שעבדו ביום התענית במקדש, לא היו מתענים כלל. למה? כי הם עובדים קשה, פיזית גם. ומי שעובד קשה פיזית, הוא צריך כוח. אם הוא יתענה, לא היה לו כוח. ויש מבארים שאנשי ביתם שמקרים קורבן היום, לא היו מתענים כלל, הואיל ועוסקים בקורבן. ברם, אנשי משמר מתענים, הואיל ואין הם בעצמם עוסקים בקורבנות ולא משלימים, כיוון שמשמר שלהם עוסק בקורבן היום, יום טוב הוא להם, וכך אין משלימים את התענית, בגלל שזה יום טוב שלהם. טוב, שלוש תעניות שניות, שגזרו חכמים על הציבור כמו ששנינו, שהן כבר מדרגה יותר חמורה מבחינת התענית. אמרנו שלוש ושבע, יש כאן מדרגות. אנשי משמר מתענים משלימים כשאר העם, אז זה כבר יותר חמור, אז הם כבר מתענים כל היום. ואנשי בית העם מתענים אבל לא משלימים. זאת אומרת, אם הם צריכים לאכול תוך כדי יום התענית, הם אוכלים. שבע האחרונות, שהן החמורות יותר, אלו ואלו מתענים ומשלימים. גם אלו וגם אלו מתענים ומשלימים. בין אנשי משמר, בין אנשי ביתם, מתענים כל היום כשאר כולם. אלה הם דברי רבי יהושע. החכמים אומרים, שלוש תעניות הראשונות, אלו ואלו לא היו מתענים כלל, מקילים בדבר הזה. אפילו אנשי משמר לא היו מתענים כלל. שלוש שניות, מתעניות השניות, אנשי משמר מתענים ולא משלימים, ואנשי ביתם לא היו מתענים כלל, בגלל העבודה. שבע האחרונות, אנשי משמר מתענים משלימים, אנשי בית אב מתענים ולא משלימים. הואיל ואנשי בית אב צריכים לעבוד במקדש, הקלו להם אפילו בשבע התעניות האחרונות. וכאן, וכן, פוסק הרמב״ם. חושבים במדרגות של התעניות. אנחנו באורות התחייה, דף נון בית, בבקשה. אנחנו חיים בעולם משתנה, עולם טכנולוגי, עולם מדעי, כל הזמן העולם שאנחנו חיים בו משתנה, יש טלפון, מישהו השבוע דיבר לי, זה דור שלישי, דור רביעי, דור חמישי, דור דור.
מה זה כבר
רביעי? ל3.5 הגיעו. לא יודע, אני מתלמבים בזה, כאילו יש כאן דורות של פלאפונים.
אבל יש גם פסוק שאומר לי, יבוא דור שלישי ולא דור רביעי וכך.
כן, דור לדור. העולם מתפתח כל הזמן. על זה מדבר כאן הרב, שכל התפתחות שהיא קיימת צריכה להיות גם איזשהו דבר יציב, דבר קבוע, מגמה קבועה. על זה הוא מדבר על העניין. בוא נראה. שהחיים פורחים, שיש להם גילוי היצירה והמדע הראויים, אי אפשר כלל שהדעות תהיינה קבועות רק על פי מטבע אחד בסגנון אחד. לא יכול להיות, אנחנו לא מקובעים, אנחנו מתקדמים, מתפתחים, כל הזמן. סידורי הצביון שבהם הולכים תמיד ממטה למעלה, אנחנו כאילו עולים בסולם כבר, מתקדמים. ממילוי של חיים במידה מועטת למילוי חיים במידה מרובה יותר. מזוהר קלוש לזוהר עז ומקריד. זה סידור החיים שלנו, של המין האנושי, הוא מתקדם מלמטה למעלה. אור, זוהר קלוס, אור. מאור קטן לפני 100 שנה לא ידעו לקרוא ויכתוב כולם, היום אור יותר גדול, יודעים כבר לקרוא, ברוך השם. אתם לא מבינים כל כך, אבל קוראים. אור זה השגה. ההשגות יותר שפושות, להשגות יותר, ככה זה הולך, מתקדם. אבל כל זה הוא כשיש להם, עם היצירה, המדע, החופשיים, הבסיס היסודי של רוח האומה היחידי, של השאיפה אל הטוב האלוקי, המונח צריך להיות בטבע נשמתה. אם המגמה היא המגמה להיות יותר טוב, להיות יותר טוב, וזה מלווה את כל תהליך ההתפתחות, וזה שייך לנשמה של העם היהודי, בסדר גמור. אירופה נתייאשה בצדק מאלוהים. איזה אלוהים? אלוהים שהם ציירו לעצמם. אשר לא ידעתו מעולם. הם רק דיברו על אלוהים. אבל האלוהים עצמו של האירופאים זה רק דיבורים, ולא באמת דבר שמחיה אותם. יחידי האנושיות הסתגלו אל הטוב העליון. דהיינו, אנשים בודדים, חסידי אומות העולם, יש להם נשמה טובה. הם הסתגלו לטוב העליון. אבל לא אומה שלמה, אומה שלמה שהיא תהיה, שכל המגמה שלה רק להיטיב, 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 אין דבר כזה חוץ מעם ישראל. עם ישראל נשמה טובה. נקרא דוגמה גרמניה. גרמניה זה מעצמה טכנולוגית. עוד לפני מלחמת העולם השנייה, וגם היום. עכשיו, השאלה, האם את כל הטכנולוגיה הזאת, וכל ההתפתחות הזאת, האם גנו שם גם נשמה טובה, או משתמשים בכל הטכנולוגיה, כמו שבשואה, להרס וחורבן ורוע ורשע וכל הדברים. אז הוא אומר, אירופה אין לה אלוהים. יש לה התפתחות, אבל בלי אלוהים. זאת אומרת, אין להם מגמה חיובית. וזה, הוא כזה לפני השואה, וזה אומר, יביא חורבן דבר כזה. התפתחות בלי מגמה חיובית, מוסרית, ערכית, היא לא בסדר, היא לא טוב. וקל וחומר שלא תוכל להטביע בזה את החותם על יסוד קיומה. על כן, שגברה בימינו הלאומיות וחדרה לתוך מערכת הפילוסופיה, הוכרחה האחרונה, להעמיד סימן שאלה גדול על כל התוכן של המוסר המוחלט, כאילו המוסר הוא יחסי, הוא לא מוסר אלוקי, הבא באמת לאירופה רק בשאלה, כאילו, הרי הם גנבו מאיתנו את המוסר. הם אומרים, אנחנו עושים לפי היהדות כל הדברים האלה, אבל באמת זה רק דיבורים באלמה. וככל זמורת זר, לא תוכל עדיין להיקלט ברוחה המגמה האלוקית, של עם ישראל, זה לא נקלט שם. אותנו, אם נהיה מה שאיננו, הכוון לעם ישראל, אם נתגבר להתעטב בסמלת זרים, אין שאלת המוסר דוקרת כלל. מדוע? כי זה הנשמה שלנו המוסר. העם היהודי יש לו נשמה טובה, נשמה מוסרית. אם אנחנו נהיה במדע וטכנולוגיה וכל הדברים האלה, זה לא מפריע כאן, זה המהות שלנו. וננוחשים בקרבנו כולנו כללות ומתנו שהטוב המוחלט, הטוב של אלוקים, הטוב אל הכל, לזאת ראוי לחשוף. ועל יסוד זה ראוי לייסד ממלכה ולהעניק פוליטיקה. פוליטיקה שהמגמה שלה היא לעשות טוב, להיטיב, 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 לכל אחד, לכל אדם, לכל מקום. זה פוליטיקה שבשבילה כדי לעבוד. אבל אם יש פוליטיקה שכל כולה אינטרסנטיות ולא אידיאליות, חבל הזמן. ואנו רואים מבשרנו שהטוב המוחלט הוא הטוב האלוקי הנצחי שבמציאות כולה, ונהיינו שואפים תמיד לצאת בעקבותיו במובן לאומי וכללי, לא רק באופן פרטי להיות בן אדם טוב שמטיב לכל, גם באופן לאומי כאומה. על כן, האהבה האלוקית והדבקות באלוקים היא לנו דבר עצמי אשר לא יוכל להימחק ולהשתנות לעולם ולעולמי עולמים. זהו נצח ישראל. נצח ישראל זה הנשמה של עם ישראל, שכל שוב, כל כולה שואפת רק לעשות טוב, לעשות טוב, לעשות טוב. וזה הבאר, 70 לשון, זאת אותה מגמה, כן.